בפסקה, נ"א, באורות התחייה. השיגים שבהבנת האלוהות, היראה, האמונה וכל התלוי בהן, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן את דרכי חיי המעשים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. מה הוא אומר כאן הרב? יש שיגים. שיגים זה דבר רע. כן, כמו שבכסף יש שיגים שמעורבים בכסף הנקי. חבל, זה מקלקל את הכסף. האיכות ירודה. ולכן צריך מדי פעם לנקות את השיגים. ויש שיגים גם באמונה וביראת שמיים. דברים נלעגים ושטותיים שנדבקים בתוך עולמם של המאמינים, והם גורמים לנזק. הרב כאן רובז בין היתר לביקורת נגד הדת שהתפתחה בדורות האחרונים, ביניהן אחת הביקורות שהרב קוק מחבב במיוחד זה ביקורת של פרידריך ניטשה, שטוען שהדת מחלישה את האדם, משפילה אותו, מכניעה אותו. אבל יש עוד כמה סוגי ביקורות, כמו שם ביקורות כלכליות, ביקורות מוסריות וכדומה, נגד האמונה הדתית, ויש הרבה נזקים וצריך מדי פעם לתקן את זה. ובאמת גדולי ישראל במשך הדורות השתדלו, כל פעם שהם ראו שיש איזשהו סיג שדבק בעולם של אמונה ויראת שמיים, הם פעלו נגד זה. אבל אומר הרב, זה לא כל כך נורא אם לא מטפלים בזה, כל זמן שיהדות נשארת תיאורטית. כשיהדות היא תיאורטית, מה אכפת לך? תגיד, אם יש לך פטיש קצת סדוק, לא נורא אם יש לך פטיש סדוק, כל זמן שאתה לא דופק מסמירים, שישאר ככה. ברגע שתצטרך להשתמש בו, אז כדאי לדאוג לתקן אותו לפני השימוש, כי אם לא, יהיו נזקים. אותו דבר לגבי האמונה של היהדות, היהדות במשך הגלות היא בעצם לא רלוונטית. אמנם היא חשובה מאוד לאורך החיים של היהודים, ששומרים שבת ואוכלים כשר ושומרים על טהרת המשפחה ועוד כמה דברים טובים ולומדים תורה, אבל סך הכל זה חסר רלוונטיות ביחס לעולם כולו. כלומר, התוכנית שהתורה פיתחה לשם תיקון העולם, התוכנית הזאת היא חסרת משמעות, כי התוכנית היא תיקון העולם כולו. איפה היהודים ואיפה תיקון העולם? זה בעצם נשאר איזושהי אמונה טהורה מאוד, שהשם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים עתיד להיות אלוהי העולם כולו. זה משמעות שמה ישראל השם אלוהינו? השם אחד. כלומר, אלוהינו בהווה, השם אחד בעתיד. כך אומר רש"י. ולכן אומר הרב, השיגים שבמדת האלוהות, היראה, האמונה וכל התלוי בהן, כל זמן שאין האומה צריכה לתקן דרכי חיי המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. עד כאן דברים ברורים. זה קשור לשאלה אחרת, כן? נכון, אז מה? אבל ניטשה זה שלו ביקורת בעיקר נגד הנצרות. כלומר, מה שניטשה אומר, שהנצרות על ידי המוסר והאמונה החלישה את רוח האדם. נכון? עכשיו, הטענה הזאת יכולה להיות נכונה גם כלפי האמונה היהודית, רק שיש הבדל, שהאמונה היהודית לא פעלה על אף אחד, רק על היהודים. כלומר, התוכנית של הנצרות היא כלפי כל האנושות כולה, וגם של היהדות. הנצרות ביצעה, והיהדות נשארה בגטו. אז לא הייתה דרך לבדוק אם זה נכון או לא. כן? ברור מה שאני אומר. כלומר, כשאדם נמצא בדלת אמות של המעבדה שלו, זה עוד שום דבר. הוא עושה, זה כמו אנשים שמייצרים נשק. כן, הם מייצרים נשק, אבל הם בכלל לא מודעים איך זה עובד בשטח. אז אי אפשר לדעת אם זה עובד או לא, עד שלא מנסים. אבל הנזקים הם לא, הרב לא אומר שאין נזקים, אבל לא כל כך ניכר. יותר מזה, זה קשור לסוגיה יותר רחבה. וזה מתי אדם נחשב לאפיקורוס על דעות רעות שיש לו. הרמב״ם אומר שברגע שאדם שיש לו דעה לא נכונה, הוא אפיקורוס, הוא מין. הרעבד אומר, כל זמן שאין לזה ביטוי מעשי, לא אכפת לנו. כי אם אין השלכה מעשית לדעות שלך, אז זה כנראה לא כל כך דעות. וזה למשל השאלה לגבי ההגשמה, שהרמב״ם אומר, מי שאומר שיש לאלוה גוף, אז הוא מין. הראב"ד אומר, למה אתה קורא לו מין? הוא בבית המדרש איתנו. הוא בבית המדרש איתנו, אז מה? אז הוא לא מזיק כזה. לא כזה נורא. מובן? זה שאלה עקרונית. אז הרב כאן נוטה לדעת הראב"ד. כל זמן שאין האומה צריכה לתקן דרכי חיי המעשיים בכללותה, אין ההזק שלהם ניכר. כן.
כל
תיקון
האנושות, הרב אומר רק את חיי
המעשים של האומה. אותו דבר. ברגע שאנחנו פועלים להוציא לפועל את חיינו הלאומיים, אנחנו חוזרים אל משפחת העמים. כלומר, אנחנו חוזרים אל השטח האמיתי. בהתחלה עם השטח שלנו, אבל זה עדיין, זה כבר שטח אמיתי. זה המדינה, זה הכלכלה, זה האומנות, זה סדרי החברה. כל מיני דברים שהיינו פטורים מלעסוק בהם כשהיינו בגלות. כן, בגלות מי מטפל בכלכלה? המלך הגוי הוא מטפל בכלכלה. מי מטפל בתברואה ובאסתטיקה ובאיכות הסביבה? שרי המדינה של הגוי. במה היהודים מתעסקים? בצלחת. הדבר החשוב ביותר שיש. כן, על מה נלחמים באירופה היהודים? שיתירו להם לשחוט שחיטה כשרה ולעשות ברית מילה. זה הדבר החשוב, תעזבו אותנו בשקט, אני רוצה לעשות ברית מילה, אל תפריעו לנו. זה, מה, זה, זה, זה היהדות, וזה זה נגמר. כן? כשאתה רואה בתורה, מהי התוכנית של התורה? היא תוכנית מדינית. אז ממילא, כיוון שהיא תוכנית מדינית, היא גם באה לתקן את העולם. כן.
עוד פעם אחת שיש ספירה של המצוות שאנחנו מקיימים בימינו. מה המספר?
מה?
60.
יהין הכבודו בספר שערי קדושה, הוא מונה אותם. של המצוות שאנחנו כן מקיימים. מתוך תרי"ג אנחנו מקיימים 60. כן. לא רע.
מה ההסבר של זה?
צמצום מרחב החיים. אתה לא עוסק בהלכות של קורבנות, של סנהדרין, של מלכות, של מלחמה, כל מיני. שמיטה ויובל, עבדים, טומאה וטהרה. נגמר. מי מטפל בזה? כן, אז יש רק שרידים פה ושם. הלכות נידה ולכהנים, אסור להתעמל אמת. כן, מוצאים איזה משהו. טוב, איפה היינו? אבל, כיוון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכחת לבוא, וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכחת להיגלות, מיד השיגים מעכבים. כלומר, מיד הדברים המקולקלים שדבקו בנפש הדתית, מתחילים להפריע. ואי אפשר לאומה שתתאגד ותשיג בעומק חייה את סוד גבורתה, וציורי סידוריה, כי אם על פי דעות מזוכחות ומעשים היוצאים מתארתה של דעת השם אמת בבהירות היותר עליונה. כלומר, חייבים לעשות ניקיון. והניקיון הוא אכזרי. להכניס את כל היהדות לאקונומיקה. עד שכל מה שמקולקל ומלוכלך יצא ממנה. מי יכול לעשות את זה? מי מתנדב להיות האקונומיקה? אומר הרב קוק, החילונות, כן? זאת היא הסיבה שכוח שלילי גדול מתעורר בעקבה דמשיכה בחוצפה סגיעה. כן? זאת אומרת, הוא לא מוכן להסכים עם שום תופעה מקולקלת של הציבור הדתי או של הדת בהופעתה, ואפילו אם זה במחיר של פגיעה, בערכים אמיתיים וטובים. ושלילה זו, תבער את כל מה שהוא כהה במושגים האלוהיים, ותלוי בהם בכללות האומה. כן, יש עתיד בסוף. אבל, אף על פי, שנורא הדבר לראות שכמה ענייני אמת, מידות טובות ומצוות וחוקים הולכים ונשתפים ונעיקרים לכאורה על ידי זרם השלילה. כמה חקיקה אנטידתית, כמה קלקולים. מכל מקום, סוף סוף הכל יצמח בטהרה וגבורה, בקדושה עליונה. מגרעין האיתן הטהור והמרומם, שכל שלילה לא תגיע אליו, ואורו זה יזרח בתור אור חדש על ציון, בגדולה מופלאה למעלה מכל ציור, שכוחות דלים של נפשות עייפות, עייפות חומרית ורוחנית של גלות ארוכה ודלדול יכולים לצייר. עד כאן ברור. זאת אומרת, תוריד את כל הרע, אתה תצא מדולדל, אבל אז תתחיל לבנות על אמת. זה החזרי. אבל כנראה שאין ברירה. אז מי יכול להפריע לתהליך הזה? הדתיים. הדתיים עשויים להפריע לתהליך של ההיטהרות. למה? כי צריך לדאוג, חבר'ה, לכמה דברים טובים של דת. זאת עבודה לא פשוטה. איך לא להפריע, ובכל זאת לבנות. בסדר? כלומר, התשובה היא לוותר על השקר. מה עם הדברים השקריים? הנה, הכל כתוב בפסקה הבאה. הרבה יותר ברור מאשר בפסקה נון א'. ישנם דברים טובים וקדושים. איזה דברים טובים וקדושים אתם מכירים? מה? תפילין, תורה, צבא. מה עוד? מה? צדקה, ישיבות, בתי כנסת, מקוואות, תלמודי תורה. כן, ישנם כמה דברים טובים וקדושים, שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כעורות. כל זה מחזיק מעמד, אבל מה מחזיק מעמד? מה מביא את ההחזקה של המעמד? כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהן. כלומר, אני אשקר לך, אבל בזכות זה שאני משקר לך, אתה תאמין. אני אעשה מעשה רע, אני אגנוב מפה, אבל בזכות זה שגנבתי, אתה תוכל להחזיק את הישיבה. הוא מתאר מציאות. אז אם כן, לכאורה, יש לנו כלל שהמטרה מקדשת את האמצעים, מקדשת בכל מלוא המובן, נותנת גם קדושה, רטרואקטיבית. אמנם גנבת, אבל בכל זאת, החזקת הישיבה עם זה. כן? אז לכאורה יש בזה צד חיובי. מה? כלל, שהמטרה מקדשת האמצעים. הרבה דברים, מהמציאות זה ככה. למשל, אני אשאל אותך שאלה. האם זה בסדר לחתוך מלפפון? תלוי. במה זה תלוי? בדיוק. אז אם כן, המטרה היא הקובעת. אם אתה סתם בא להשחית מלפפונים, כי אתה סתם ככה עצבני, אז זה חבל, זה בא לתשחית. אם אתה עושה מזה סלט, זה בסדר גמור. נכון? אתה יכול מזה סלט לכבוד שבת. נכון? תלוי, תלוי גודל המטרה וסוג האמצעים. אבל הטענה שמטרה אינה מקדשת את האמצעים היא אמירה לדעתי לא נכונה, אם לא מטופשת, כי הרי כל הזמן אנחנו פועלים כל מיני מעשים שבהקשר מסוים הם רעים ובהקשר אחר הם טובים. למשל לחתוך מלפפון.
פשוט מאוד.
כן?
לא, שזה רע.
זה רע לחתוך מלפפון. פעם הרב קוק הלך בדרך עם מישהו, צדיק, ואותו צדיק, תוך כדי הליכה, תלש עלה. הרב קוק כמעט התעלף. איך אפשר לעצור את רוח החיים הכללית? סתם, ככה לתלוש עלה. אבל הרב קוק, אני חושב, גם אכל סלט, עם פטרוזיליה, תלש עלים. כן? אז זה תלוי במה מדובר. אז ודאי שלחתוך מלפפון זה דבר רע, בהקשר מסוים. זאת אומרת, הכל תלוי במטרה. בסדר? אז המטרה אכן מקדשת את האמצעים. אבל, יש איזה בעיה. יש הלכה במסכת בבא בתרא של קינת סופרים תרבה חוכמה. מה זה אומר? אם יש לי חנות לפיסטוקים, או פיצוחים, נגיד. פיצוחים. כן? ואתה בא ופותח מול הבסטה שלי, בסטה נוספת. גם כן שמוכרת פיצוחים. מה אומרת ההלכה? אסור. אתה מתחרה בי, אתה יורד לחיי. אתה רוצה לפתוח בסטה? תפתח מקום אחר. אלא אם כן יהיה הסכם בינינו. אני אחלק, אני אתן, יהיה חלק מהמוצרים שהוא רק אצלי, חלק מהמוצרים שהוא רק אצלך. אז זה בסדר. אבל אסור, סתם ככה תחרות מגילה, זה אסור. אומרת הלכה, אבל בית ספר, אין בעיה. אני פתחתי בית ספר, אתה יכול לפתוח בית ספר ליד הבית ספר שלי. ו... לגנוב לי את המורים, את התלמידים, שכולם יעברו אליך, הכל בסדר. למה? אומרת הגמרא, זה שווה. כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. אומר, אני אקנה בך, אתה תקנה בי, כל אחד ישתדל לפתוח חוגים והעשרה וכל מיני דברים כאלה, ולצבוע את הבית ספר, לא יודע מה, ואז תתרבה החוכמה בעולם. אומר הזוהר, בגלל שהתירו את הדבר הזה, שמשום קנאת סופרים תרבה חוכמה, לכן לעתיד לבוא חוכמת סופרים תשרח. כלומר, התירו, זה מותר. זה מותר, אבל זה רע. לכן זה ייפול. אבל בינתיים היינו צריכים את זה. זה בדיוק מה שאומר כאן הרב. ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהם. כן? כמו ששמעתי על בתי ספר שאומרים שזה בסדר שבנות ילשינו על בנות אחרות שלא לובשות צנוע. כן? מה עם לשון הרע? אין מה לעשות, בשביל הצניעות, מה לא מוכנים. כן? תועלת, כן, תועלת וזה. והוא מחזיק טלוויזיה בבית, וזה, אני יודע.
זה בסדר?
אני לא יודע אם זה בסדר. זאת היא עובדה. בינתיים הרב מתאר עובדות. הרב עכשיו מסיק את המסקנות מן העובדות האלה. אמנם, כמו שטובתן של רשעים, רעה היא אצל הצדיקים. כן? מה זה הדבר הזה? זה נאמר ביעל וסיסרה, נכון? שיעל מסרה את עצמה לסיסרה כדי להציל את עם ישראל. שואלת הגמרא, אבל היא נהנתה. והנאה הזאת אסורה. אומרת הגמרא, טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. היא סובלת מזה שסיסרה מהנה אותה. ולכן זה היה מותר. אבל אומרת הגמרא, כמו שאומר הרב קוק, כמו שטובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והתמה. אומר הרב, מעדיף שגם זה לא יהיה. מחוללת יראות רבות, ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו, כל היסודות הרעים. אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. כלומר, אחד הדברים שחידשו הדתיים, המציאו מושג נפלא, נקרא אמת חינוכית. זה מילה יפה, זה ביטוי יפה שפירושו שקר. כן? אתה אומר, זה לא שקר, זה אמת חינוכית. אומר הרב, כל זמן שאתה פועל על פי אמת חינוכית, אתה בעצם מזיק לעצמך. אז מה צריך? במקום אמת חינוכית? חינוך לאמת. שזה גם משהו, לא? חינוך לאמת. אמת חינוכית, למשל, יש לי משהו דוגמה? אמת חינוכית? הרבנים לא טועים. כן? מכיר? יש משפט כזה. רבנים לא טועים. קוראים לזה אמת חינוכית. זה הרי שקר, זה לא נכון. מפורד לקרוא שרבנים לא טועים. כן? אבל יכולים, על ידי זה יחזק את האמונה של האנשים. אבל זה שקר. צריך לחנך לאמת. בסדר? ואף על פי שעל ידי זה, סובל הטוב, והקודש, והאמונה, והם יורדים, ונראים כמדלדלים. דלדול זה, וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש, על יסודות בריאים של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח והוד, ובזה תיווסד מלכות עולמים לאור השם וטובו באחרית הימים בחסדי דוד הנאמנים, שהם ברית עולם אשר לא יחזבו עד עד. ויומר אך עמי המה בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע. אם הם לא משקרים, אז בא גאולה שלמה. בכל צרתם לא צרו מלאך פניו הושיעם, באהבתו וחמדתו הגיעו אליהם, ויתנשאם ויינשאם כל ימי עולם. כן, כלומר, בעצם כל מה שהרב אמר כתוב בפסוקים האלה. כן.
ממש הרב אומר שבא
בגלות המצב הזה הוא בסדר, הוא סביל, אבל בגאולה הוא צריך...
הייתי אומר אפילו יותר מזה, בגלות אין ברירה. אין ברירה, כי בגלות תנאי החיים כל כך מצומצמים, שאיך אומרים ברומא, היה רומאי. כן, זאת אומרת שלמשל מסביר רבי זלמן מוולוז'ין, אחיו של רבי חיים מוולוז'ין, הוא אומר שעיקר הכללה של הגלות זה שהפכנו להיות אומה של סוחרים. ואי אפשר לעם שלם שיעסוק במסחר בלי לשקר. איך תסתדר, נו באמת? תשלם, רבי זלמן מוולוז'ין. מה, איך תסתדר? תשלם מס הכנסה, לא תוכל לחיות. כן? זה בשביל לקנות אוכל לשבת. כן, מה אתה אומר?
הם עוזרים בפני
משיחי
שקר.
למשל, גם זה. שלום כבוד הרב. איך נסביר לדתי הממוצע במעלה שהוא צריך לעזוב את כל מה שהוא יודע ולשנות את הגישה והמחשבה שלו ביחס ליהדות תודה? מי אמר שצריך להסביר את זה לדתי הממוצע במעלה? שיישאר עם האמונות שלו. הבעיה היא שבאיזשהו שלב הוא ידע תלש. ודאי, בגלל שאי אפשר לבינוניות להחזיק מעמד בדור שדורש גדלות. אז יחזיק מעמד לאיזשהו שלב, בגלל שאנשים הם אוהבי פולקלור ואוהבי מסורת. אבל זה, אבל דור שלם לא יכול להחזיק מעמד על יסוד ערכי רעוע. של חזרה בשאלה? לא, לאו דווקא. כי ברוך השם, יש לנו תורת הרב קוק ש... מתמודד עם הדברים האלה באמיתותה, בתנאי שלומדים אותה. ובתנאי שמסיקים את המסקנות המתבקשות ממנה. כלומר שלא לומדים את הרב קוק מתוך אמת חינוכית. כן. 2000 שנה זה בסדר. כשאתה בזבל, אתה לא צריך לעשות הרבה. אדם שנמצא בבוץ, יש הרבה יתרונות, הוא לא צריך להתרחץ. כן? יש יתרון בזה. כן.
לדוגמה,
נביא
דוגמה את
תפיסת האלוקות
של ילד קטן.
כי זה לא אמת, זה עבודה זרה. במה ילד מאמין? בעבודה זרה. מה? לא. לא. אבל הילד יכול לדמיין את הדמיונות שלו, דבר אחד אסור לעשות. לתת לו גושפנקה. כלומר, אם הילד שואל אותך, אבא, האם אלוהים הוא גבוה 1,000 קילומטר? מה אתה עונה לו? אל תענה לו. תגיד לו, לא הכנת שיעורי בית. כן? האם אתה רוצה לבוא לשחק אצל סבתא? לראות טלוויזיה? לא משנה. כן? כלומר, לא לאשר, לא להילחם, כי גם במלחמה הוא לא יבין על מה אתה מדבר. בסדר? אתה שובר לו את הפסלים שלו לפני הזמן. הכרה שהאמת היא סובייקטיבית, זה כבר הכרה של מבוגר.
לא, אבל אחד החינוך של הילדים,
שאנחנו מייחסים
לחינוך
הילדים,
אז אנחנו
מייחסים
אותו באמת סובייקטיבית, על פי השלב של החינוך.
אנחנו עוטפים את הידיעה האמיתית שיש לו בהרבה מעטפות סובייקטיביות. אבל יש גרעין של אמת, שהוא מצדיק את כל זה. אם מלא אותו גרעין אמת, היה צריך לאסור את זה לילדים. נכון? אהו. מה? אתה לא יכול לחנך ילד לחשיבה מופשטת. מסיבה פשוטה, אין לו. בסדר? כשיהיה לו, תתחיל. מתי זה מתחיל? בגיל הבר מצווה בערך. זה הגיל שבו אדם מתחיל לחשוב במושגים מופשטים. כן.
כמו שהוא אומר, אתה טוב ומושלם, איזשהו גבול שזה כבר לא טוב. שזה כבר מעשה שטן.
נאמר ככה. הרב קוק לא אמר לעשות את זה. זה קורה בעצמו, זה ההשגחה העליונה שמסדרת את זה. כלומר, אסור לך לרדוף את הדת. אני חושב, לפי ההלכה זה אסור, לא? אסור לרדוף את הדת לפי ההלכה, או שאני טועה. האם לפי ההלכה מותר או אסור לרדוף את הדת? תענה לי, בבקשה. האם אני יכול, למשל, בשם הדת... האם אני, אדם, נגיד אדם דתי, האם מותר לי לפי ההלכה לדרוש שתהיה תחבורה ציבורית בשבת? מה התשובה?
לדרוש שלא תהיה?
מה אני אמרתי? כן, אני מאוד אשמח שכשאני אומר משהו שיקשיבו. כן, האם מותר לאדם דתי להילחם בעד חילול שבת? כן או לא? לא, יפה, נכון? אבל אומר הרב, יש אנשים שילחמו. הם לא שאלו אותך. הם יעשו את זה. אומר הרב קוק, אל תדאג, יש איזה תפקיד גם כן. מה התפקיד? להגן על ערכי החירות למשל. אני לא יודע מה אמרו או לא אמרו, אז אני לא עוסק בפוליטיקה בשיעור. אני לא עוסק בפוליטיקה בשיעור. אז לכן אני לא יכול לענות על השאלה שלך. אה, יפה. אם אתה לא קושר את זה לשום מפלגה, זה בסדר. כן, מה השאלה? נכון. כמו שהרב כותב לגבי ערך תוכחה. ערך תוכחה במידות הראייה. הוא אומר, כשאתה בא לתת תוכחה למישהו, אתה צריך לחשוב לפעמים שאתה בא להסיר ממנו חסרונות, אבל החסרונות האלה מגנים עליו מפני חיסרון יותר גדול. אז צריך להיזהר. לפעמים עדיף לא להסיר ממנו את החיסרון, כדי שהוא לא ייפול ליותר גרוע. כן, תאר לעצמך שלא הייתה טלוויזיה בישראל. כמה אלימות הייתה במשפחה? אתה לא חשוב על זה, נכון? בטלוויזיה יש המון רע. אבל יש משפחות שלפחות בערב זה מה שיש להם לעשות. בלי זה, היו נכנסים לבטלה. בטלה מביאה לידי שיעמום, שיעמום מביאה לכל מיני קלקולים. כן? אז צריך לחשוב. לפעמים לחשוב אומר שאתה בא לבטל איזשהו חיזרון, תחשוב מה אתה בא. מה אתה מציב במקום זה? מה? למה זה מחשבה אמיצה?
להכשיר טלוויזיה.
אני לא הכשרתי טלוויזיה. אני אמרתי שזה בסדר לראות טלוויזיה? האם אני אמרתי את זה? כן או לא? לא. אז למה אתה אומר שאני מכשיר טלוויזיה? אני לא אמרתי את זה. אני רק הסברתי מה הפונקציה שזה ממלא. בסדר? זה כמו שהגמרא אומרת, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. נכון? זאת אומרת שזה אומר שיש עדיפות לחילוני בארץ מאשר לדתי בחוץ לארץ, נכון? זה מה שהגמרא אומרת. אז האם אתה הרב, בא מישהו ושואל אותך, כבוד הרב, אני מתלבט, האם להיות דתי בחוץ לארץ או חילוני בארץ? מה אתה צריך לענות לו? להיות דתי בארץ. כלומר, זאת אומרת, אין שאלה בהלכה כזאת, נכון? אז מה זה העדיפות הזאת שהגמרא מדברת עליה? זה בהשגחה העליונה, בסדר. אני זוכר שלפני כמה שנים אמרתי ברדיו שאני משבח את אותן קהילות ספרדיות שבהן אנשים היו מגיעים ברכב ביום הכיפורים בשבת, ביום הכיפורים לבית הכנסת. כי זה מראה שמי ש... ממילא כבר נוסע בשבת, לפחות חושב שיש לו מה לעשות בבית הכנסת, ולא שידרו לו שאין לו מה לחפש. אז מישהו שלח מכתב למכון, ואמר, מאז שהרב שרקי התיר חילול שבת, אני מבטל את התרומה שלי למכון מאיר. בואו. אבל אני לא התרתי חילול שבת. אמרתי שמי שכבר מחלל שבת, לפחות הוא יש לו מודעות לבית הכנסת. זה מה שאמרתי. בסדר? אותן הטעויות אפשר לעשות גם כלפי דברי הרב קוק, להגיד שהרב קוק הוא בעד חילול שבת או בעד חילול קודש. לא, הוא לא בעד. אבל הוא מסביר לך מאיפה זה בא. החילול הזה בא בגלל שיש יסודות רעים שמחזיקים את הקודש, והם צריכים להתבטל מן העולם. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
כל עם ישראל נגלו, שיכול להיות שיש חלקים שישארו לארץ, נשארו בגלות ויכולים להישאר באותם...
אותם סדרי חיים מקולקלים. לא הבנתי את השאלה. או נגיד אפילו, אני הבנתי את השאלה, אבל לא הבנתי מה זה קשור למה שאנחנו לומדים. כלומר, הרב מדבר כאן על גאולת עם ישראל.
גם אצל הציבור החרדי אמור להיות
קשור. כתוב, למשל, שבחנוכה הייתה גאולה. נכון? כי אנטיוכוס טימא את המקדש, באו החשמונאים, ניצחו את אנטיוכוס, תיארו את המקדש. בגלל זה עושים חג גאולה לכל ישראל, אומרים הלל. אמת או לא? שאלה, כמה אחוזים מהעם היהודי היו בארץ בזמן החשמונאים? הרוב היו בגולה. כבר אז. בבבל, במצרים, אפילו ברומא. כבר אז. אז אולי תגיד שזה חג רק ליושבי ארץ ישראל שהיו אז. נכון? אלא מה? אתה לא אומר את זה. אתה אומר שזה נוגע לכל ישראל. כי אתה הולך לפי הגרעין החי. איפה הדברים מתרחשים? מתרחשים פה. אז זה נוגע לכולם. אוקיי? לכן השאלה היא, מי הנגאל כאן? כולם נגאלים. גם מי שלא רוצה.
החוצפה אתגר, מוכרח שהם ישפיעו גם על כל חלקי האומה?
אני חושב שהם משפיעים על כל חלקי האומה. כלומר, כל התופעה של ההתארגנות החרדית של אגודת ישראל וכו', זה כתגובה למשהו. זה תגובה לחוצפה דקות הדמשיכה. הרי מתי נוסדה אגודת ישראל? איזה שנה? 1912. נכון? מתי היה קונגרס הציוני? 1897. כלומר, בעקבות. כן, טוב. כן. כן. הספירות, כן, ודאי. מה חסר? לא, לא, יסוד יש פה, וזה תיווסד מלכות עולמים. נכון? אז מה חסר לכם פה? החסד. למה? חסדי דוד, הוא כותב, נכון? בחסדי דוד הנאמנים. נכון? אז מה חסר לכם כבר? לא, מלכות אומר, מלכות עולמים. אז מה חסר לכם? רק?
בינה.
בינה. זה בטח כתוב פה באחד הביטויים. או אור הזוהר והקודש, או אני יודע מה, או ברית עולם אשר לא יחזבו עדי עד. קיצור, הרב בוודאי מתכוון לומר שהאילן משתלם. אז יש לו פה רמז לכל הספירות. הוא רומז כאן לכל הספירות, הרב קוק. כן, הוא אומר שהכל ייבנה מחדש, נכון? על יסוד של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח, הוד, ובזה תיווסד, מלכות. ומדי, הוא מתכוון כאן לכל הספירות. אז פה יש כמה מחפשי חסרונות שאמרו, אבל איפה הבינה פה? אני נמצא אותה. הוא רוצה לומר שכל היסודות צריכים להיבנות בצורה בריאה. אז צריך בשביל זה כל ה-10 ספירות. בסדר? טוב, פסקה נון גימל. רוח הקודש מגלה בבירות את האור האלוהי הגדול המלא חיים הפרוס בכל העולם כולו הממלא את החיים כולם ואת כל האדם בכללו בייחוד איך הוא הולך ומתרכז מוציא לו עמדתו בעולם מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל שבקרבה קדוש שורה באדר גאונו מראש צורים של גזעה מהליכות תולדתיו אנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים מהופעת תורתה, מהרת נביאה, עמדת מלכותה, בניין, מקדשה, חורבנה ושבותה, פיזורה וגלותה, נחמתה ותקוותה, הדור האחרון, פעולתה על המהלך הרוחני של העולם, התעוררותה, לתחייה בזמננו, תפילותיה החומריות והרוחניות, עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות, כונניותם לטובה אישיה הפרטיים בכללותם, למין האדם בכללו, להעלת העולם בפועל ידיה, דבר השם אשר עימה בחיי שעה, החיים החברתיים היחידים הלאומיים והעולמים, חיי העולם, זיכור הנפשות, הגברת זיו החיים, התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל האושר האמיתי, התבססות חיי העולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים, הסדרה, עשיות השונות שבבני אדם ושמירת ענייניהם, רכושם וכבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים ועונג החיים על ידי הבת דעת אלוהים, השם אלוהי ישראל, בשפה ברורה ורוח אדיר, החי בנשמתה של אומת עולמים זו, התעוררות ספרות פרזית ושירית, ביקורתית ופומבית, השבה אל אור הנבואה, בקישורה אל התורה, בתור הכרה בהירה שהכרח גמור ולרוח האדם המסובך, לשוב ממקור העליון שהדעות היותר נסגרות נשארות ממנו, כל אלה, וסיפיהם, מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוג. למה אתה אומר את זה? זה לא פשוט בכלל. כן. מה שאומר כאן הרב, שיש רשימה של כל מיני דברים, מראשית הבריאה ועד עכשיו, ובמהלך התחייה הלאומית, כל הרשימה של הדברים החשובים האלה, שאנחנו נעבור עליה, כל הרשימה הזאת מתכנסת למקום אחד. יש הרבה תנועות חיים בעולם. יש דעות, יש דברים טובים כאלה, דברים טובים כאלה. אבל כל אחד הוא נמצא בפינה שלו. והתהליך של התחייה הלאומית זה הריכוז של כל ההשפעות הטובות אל מקום אחד. כשרוצים לאחד הרבה דברים טובים אל מקום אחד, זה לא פשוט. זאת עבודה של סינתזה. עבודה של סינתזה היא דבר קשה. ולכן זה מופיע בצורה לפעמים שמתמיהה את הצופה. פעם היה איזה יהודי אחד, אמר לרב קוק, אני חוזר לחוץ לארץ. פה כל כך הרבה קלקולים ראיתי בארץ ישראל, לא יכול לעשות את זה. אני חוזר לקהילה שלי בחוץ לארץ. אמר לו הרב קוק, דיברו על דה ועל הא, ודיברו על איזה מקום מרפא בחוץ לארץ. ואותו אדם אמר לרב קוק, הנה הייתי במקום ההוא, באמת זה מקום מצוין, זה בריא מאוד. אומר לו הרב קוק, אבל גם אני הייתי שם, ראיתי רק חולים. אמר לו, מה זאת אומרת? כל החולים באים לשם כדי להתרפא. אומר הרב קוק, הנה אותו דבר בארץ ישראל. כל החולאים הרוחניים באים לכאן כדי להתרפא. אנחנו בית חולים אחד גדול. ולכן, אל תתפלא, כן? שאתה רואה כל התופעות המסובכות, הכל כך נוראיות האלה, זה לא במקרה. יש איזה משמעות מאחורי כל זה, משהו מתגבש מאחורי כל זה. אתה הולך ומחבר את כל התכנים החיוביים האלה. כן?
כי זוג זה...
זוג.
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 סינתזה?
לא. זוג זה פעמון. בונג בונג. זוג זה פעמון. כתוב על שמשון, ותחל רוח השם לפעמו. מה זה לפעמו? משון פעמון. שרוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג. בונג בונג. בסדר? זאת אומרת, זה מה ששמשון הרגיש. משהו מתעורר. משהו... יש... ותחל רוח השם. זה היה חדש. כן? אבל זה התחיל אז. כן? משהו חדש היה אז. בימי שמשון, שאחרי הרבה זמן שרוח הקודש לא פעלה, היא שוב חזרה לפעול. כן? אז זאת אומרת שזה את כל תקופת השופטים שמגיע לשמשון, ועכשיו היא טובעת את הופעתה. כן, אז אני חושב שהדברים האלה עכשיו מספיק ברורים, כדי שנקרא את הרשימה של כל הדברים הטובים שהרב כאן צופה ברוח הקודש, כיצד הם הולכים ומתאספים. כלומר, אם אין לך רוח הקודש, אתה רואה רק אוסף של דברים. אם יש לך רוח הקודש, אתה רואה גם את הנטייה הסינתטית. רוח הקודש מגלה בבהירות, אצל מי רוח הקודש? אצל הרב קוק, כמובן. הוא רואה, מגלה בבהירות את האור האלוהי הגדול, המלא חיים, הפרוס בכל העולם כולו. הממלא את החיים כולם, ואת כל האדם בכללו בייחוד, איך הוא הולך ומתרכז. כלומר, יש הרבה דברים בקוסמוס, יש הרבה דברים באנושות, האדם כתמצית האנושות, כתמצית הקוסמוס, וכל הדברים הטובים האלה, שהם פזורים, הם הולכים ומתרכזים למקום אחד, מרכז. מוצא לו עמדתו בעולם, מקום מנוחה ופעולה, בכנסת ישראל. כלומר, כנסת ישראל תמצית האנושות. כלומר, התהליכים הם קוסמיים, והם עוברים לאנושות. מהאנושות לכנסת ישראל. כן.
מנוחה ופעולה
של דברים שותרים. ודאי. ודאי שזה סותר. נכון. גם מנוחה, גם פעולה. כתוב על העולם הבא שצדיקים יושבים. אומר הרב קוק, אומר הרמב״ם, סליחה. מה זה יושבים? הם במנוחה. יש מנוחה לצדיקים. מצד שני, חזל אמרו, צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז תחליט. או שיש מנוחה או שאין מנוחה. אז כנראה שיש בעולם הבא גם צד להסתכל על הכל כמנוחה, והכל גם כתנועה. או שזה תלוי בסוגי הצדיקים. יש צדיקים שמזדהים עם עולם הבא של מנוחה, ויש צדיקים שמזדהים עם עולם הבא של חוסר מנוחה. כן? שניהם יש. אז ודאי שהרב לא יכול להשלים עם ציור אחד של מהלך הריכוז, שהיא רק מנוחה או רק פעולה, או רק שלמות או רק השתלמות. באורות הקודש יש פרק שלם הנקרא שני ערכי השלמות, שהשלמות האמיתית כוללת בתוכה שני צדדים, השלמות וההשתלמות. אמת? בזכות שלא הייתה לצדיקים מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה בעולם הבא כדי להינצל מן השעמום הנצחי. בסדר? האמת היא זו מחלוקת קדומה בין הפילוסופים, האם העיקר במציאות זה המנוחה או התנועה. כן? נחלקו בזה הקדמונים. מה כל כך רע בטלוויזיה? משל לאדם שיש לו סוס סורר, מה יעשה? צריך לקחת מהטלוויזיה גם את הדברים הטובים ולסנן את השאר. ויש קצת דברים טובים. דבריך סותרים את מסופם, את תחילתם. אם אתה אומר שיש קצת דברים טובים, אז אתה כבר יודע מה כל כך רע בטלוויזיה. נכון? אני חושב. שנאמר, וירא השם, כי רבה רעת אדם בארץ. רעת, רדיו, עיתונים, טלוויזיה. ויש רבות רעות סדיר, רדיו, עיתונים, וידאו, טלוויזיה. כן. מה?
לגיטימית לדעת.
ודאי שהשאלה היא לגיטימית. אבל התשובה הוא ימצא לבד, מה, אני צריך להגיד לו את הכל?
לא, אבל אם יש טוב בו, אז למה שלא נוכל להפך ברכת טוב בו? למה לאסור מכתחילה?
אני אמרתי שאני אוסר, אני אמרתי שאני מאשר, אני לא אמרתי שום דבר. אני עכשיו לומד לא הלכות. אני עכשיו לומד יחס אל המציאות.
אז מה צריך להיות היחס? לטלוויזיה, מצוות
חיים. יש שם גם כמה דברים טובים, אם מחפשים טוב, טוב, טוב. אבל אמרו חכמים, הווה מחשב חשבונו של עולם. שכר עבירה כנגד הפסדה והפסד מצווה כנגד שכרה. מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד? בחשבון הכולל, ההפסד כנראה מרובה מן הרווח. ולכן זרוק את הטלוויזיה. טוב, איפה היינו? למרות שיש ערוץ של מכון מאיר, כן. מה? מתוך 1,000 ערוצים. טוב, אחד מ-1,000. אם יש מלאך מליץ אחד מני 1,000, להגיד לאדם יושרו, והוא אומר, פדעהו מרדת שחת, מצאתי כופר. נכון? טוב. טוב. אז איפה היינו? אז מקום מנוחה ופעולה בכנסת ישראל. כלומר, כל הדברים האלה, כל האור האלוהי הגדול המלא חיים, שימצא בקוסמוס ובאנושות, מתרכז, וימצא במיוחד בכנסת ישראל, שבקרבה קדוש שורה בהדר גאונו. מה זה קדוש שורה? כתוב, בקרבך קדוש, ולא אבוא בעיר. שנאמר, ועל זה אומרת הגמרא, לעולם יעמוד אדם את עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאיו. כלומר, קדוש, היכולת לתת ערך לכל דבר. זה נקרא קדוש. מראש צורים של גזעה. מה זה? מי זה ראש צורים של גזעה? האבות, אברהם, יצחק ויעקב, והאימהות. מהליכות תולדתה. מה זה הליכות תולדתה? ההיסטוריה, נכון? ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. מה זה הפסוק הזה? איפה זה לקוח? מה פתאום? בעשרת הדיברות כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כתוב מארץ מצרים. הדבר הזה גרם לדבר מגוחך שבעיתונות טענו שהרב קוק כופר ביציאת מצרים, שהרי הוא כתב אנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. מכאן שהרב קוק כופר ביציאת מצרים, כי הוא לא כתב אשר הוצאתיך. אמר הרב קוק כשהוא קרא את המאמר הזה, זה ממילא שתנ"ך הם לא יודעים, אבל זה הפטרה. זה הפטרה בהושע, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. זה פסוק, שאומרים אותו בהפטרה. עכשיו, מה המשמעות של הפסוק הזה? שכבר מארץ מצרים, עוד לפני היציאה, הייתי השם אלוהיך. זה הכוונה. בסדר? מהופעת תורתה, שזה בא אחריכם. מהערת נביאיה, שזה בא אחריכם. מעמדת מלכותה, שזה כבר שמואל, שאול, דוד. בניין מקדשה, שזה שלמה. חורבנה, חורבן בית ראשון. ושבותה, חזרתה, בימי בית שני. פיזורה וגלותה, חורבן בית שני. נחמתה ותקוותה, הדור האחרון, הציונות. בסדר? כל זה חלק מהאור האלוהי, הפזור בכללות ההוויה, שבא לידי ביטוי גם בכנסת ישראל. שלום הרב, איך ניתן לתאר את התנועה שיש בעולם הבא במושגים שאפשר להבין בעולם הזה? פורים שמח, ישר כוח ותודה רבה לרב. אי אפשר לתאר את התנועה שיש בעולם הבא במושגים של העולם הזה, אבל משתדלים. פעולתה על המהלך הרוחני של העולם. כן, כלומר, יש לנו השפעה. בין היתר, בדרך עשינו כל מיני דברים. נלחמנו נגד עבודה זרה, השפענו על הפילוסופיה, בנינו כמה דתות בדרך. כן, התעוררותה לתחייה בזמננו, הציונות המדינית. נפילותיה החומריות שרדפו אותנו, הרגו אותנו, והרוחניות, כל הפשלות שלנו, קצת שבתאות, קצת, קצת מרקסיזם וכו'. עומק המחשבה האלוהית המתגלה בעוצם הירידות. כלומר, גם דרך הירידות יש לנו השפעה עצומה. כתוב, הירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו, שהבוגדים שבכנסת ישראל מלאים בריח טוב. למשל, כל מי שהשפיע הרבה על האנושות מתוך העם היהודי, היו בדרך כלל היהודים המקולקלים. אפשר לעשות רשימה של יהודים מקולקלים שהשפיעו על העולם. יש הרבה. כונניותם לטובה, לטובת אישיה הפרטיים, לכללותה, כלומר, כל מה שעשינו לטובת הפרטים, לכללותה, למין האדם בכללו, להעלת העולם בפועל ידה, דבר אשר אימה בחיי שעה. כלומר, יש לנו מה לומר לגבי דברים שנוגעים לעניינים של השעה. מה זה ענייני השעה? תיקון העולם. החיים החברתיים, הרי גם הסוציאליזם התחיל מהשפעה של נביאי ישראל. אז בעצם המהלך הסופי הזה הוא מוכרח, הקדוש ברוך הוא מביא לחילונות, אין בחירה חופשית אמיתית. נכון, בענייני כלל אין בחירה חופשית. התהליכים הכלליים של ההיסטוריה מוכתבים פחות או יותר מראש. החיים החברתיים, וזה גמרא מפורשת, בעקבות משיכה חוץ ביזגה, מה אתה רוצה? כי בכל זאת, יש השפעה. החיים החברתיים והיחידיים, הלאומיים והעולמיים, כל מיני רעיונות, כולם באו מהיהודים. חיי העולם, שזה כבר דברים מטאפיזיים שהיהדות חידשה. זיכוך הנפשות, הגברת זיו החיים, השפענו הרבה מהדברים האלה. התעלות הכישרונות, המשכת התרבות הכללית שבעולם אל העושר האמיתי. כן, בזכות היהודים אמרו הגויים שיש בשורה טובה לעולם, קראו לזה אבנגיליון, בשורה טובה. התבססות חיי עולם על ידי החיים הנצחיים הרוחניים. לימדנו שיש עולם הבא, שיש אפשרות לזכות לחיי עולם הבא. הסדרת הסיעות השונות שבבני אדם ושמירת ענייניהם רכושם וכבודם, הגדלת יפי החיים, כבוד החיים ועונג החיים. איך? על ידי הבת דעת אלוהים השם אלוהי ישראל. השפענו בכל התחומים, גם של האומנות, גם של סדרי החברה. בשפה ברורה ורוח אדיר החי בנשמתה של אומת עולמים זו. ואז מתוך כך, חזרה של הדברים האלה בתוכנו בצורתם המתוקנת. התעוררות ספרות. כן, זה שספרות עברית חדשה, זה חלק מההתעוררות הלאומית שלנו. פרזית ושירית. פרזית הכוונה פרוזה. ביקורתית ופומבית. השבה אל אור הנבואה. כלומר, מתוך כל זה עולה תנועת חיים, עלייה תרבותית גדולה, שתביא את החזרתה של הנבואה, בהתחלה השבה של אור הנבואה, בקישורה אל התורה, כי הרי הנבואה לפעמים, רוח הנבואה סותרת רוח ההלכה. אבל כשיש קישור ביניהם, אז חוזרת נשמת משה. בתור הכרה בהירה, שהכרח גמור הוא לרוח האדם המסובך, לשוב אל המקור העליון. כן, הרי בני אדם זקוקים לחזור לאלוהים. כן? כלומר, מישהו פעם שאל אותי באיזה שידור, האם אנחנו צופים עכשיו שיבה אל הדת בעולם? אמרתי שעדיף שנשוב אל האלוהים, אל האלוהים. אל הדת יש מה לדון. שהדעות היותר נשגבות נשאבות ממנו, כל אלה וסעיפיהן. כלומר, כל התהליכים הגדולים האלה, שתוארו כאן ברשימה קצרה, וסעיפיהם מקשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל. כזוג. מה? בסדר.
זוג זה...
מה זה זוג? פעם. יפה. מה?
זוג.
כן, בבקשה.
עולם זה עולם הזה או עולם הבא?
לא, זה עולם הבא. עולם הבא. יש חיי שעה ויש חיי עולם.
מה כבר חיי עולם על ידי החיים
הנצחיים
הרוחניים? מה? חזקית חיי עולם על ידי החיים
הנצחיים הרוחניים. כן, כלומר, עניינים של מטאפיזיקה זה חיי עולם, על ידי שאנחנו לימדנו את החיים הרוחניים. זוג? לא, זה לא בתנ"ך. בתנ"ך אומרים פעמון. אבל בחז"ל אומרים זוג. מה? כן, זגין גם. יש גם במסכת שבת לגבי עיזים, יוצאים בזוג או לא יוצאים בזוג. כן. זה מילה יוונית, אני חושב, במקור. נדמה לי. טוב, עד כאן להיום. שלום.